חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום וברכה, מה נשמע? לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. השעה עכשיו 12:07 דקות. אנחנו בעזרת השם בצוות מורחב, כאן באולפני קול חי. איתי, לא אחר מאשר אורי כהן, הטכנאי שלנו. וכל צוות ההפקה מוכן וזומן לתת לכם את המיטב והמירב. בעזרת השם להכין אתכם עד כמה שאפשר. מה זה אתכם? אותנו ביחד. עזר השם לפרשת נוח, הנה כבר פרשה שנייה אחרי ספר בראשית, מה שנקרא. צריך להתכונן עכשיו, זהו, חורף. מתחיל עכשיו שגרה, בעזרת השם, שגרה ברוכה, שגרה טובה. אין מה לעשות, זהו, נגמר החגים, החופשות, הדברים, בין הזמנים כזה, יאללה, זהו, עכשיו, בלי תירוצים. לקפל את המושב לפניכם, ליישר את גב המושב, ואנחנו ממריאים. ניגע בכמה נקודות, ננסה להבין שבני אדם הם כמו תפוחי אדמה. נקבל קצת השראות מסיפורים שהיו במהלך השבוע, נקבל כמה כלים מעשיים כיצד לשנות הרגלים, ובסופו של דבר, בעזרת השם, נצא לדרך חדשה. לדרך חדשה, טלנננה, סתם. אוקיי, בוא נתחיל. אז נתחיל, כמובן שאמרתי לכם שבני אדם אין כתפוחי אדמה, לא כדי להעליב או כדי לפגוע, חס ושלום. אינני זוכר אם אמרתי לכם זה שבוע שעבר או לא, אבל למעשה כך שמעתי מאיזשהו חקלאי. שעל מנת למכור את התפוחי אדמה בצורה הטובה ביותר, מה שהם עושים זה הם מחלקים את התפוחי אדמה הקטנים לכאן, תפוחי אדמה בינוניים פה ותפוחי אדמה גדולים שם. מחלקים אותם לארגזים, ארגזים, כדי למכור אותם לכל... יש כאלה שמעדיפים, כאלה גדלים, כאלה גדלים, כל חליפי הצרכים שלו, זה לצ'יפס, זה לתפוחי אדמה בתוך התנור, לא יודע, בקיצור, מחלקים אותם. ואז הוא אמר שסבא שלו, זיכרונו לברכה, שאף הוא היה חקלאי, הוא לא היה מפריד את התפוחי אדמה, אלא היה נותן לתפוחי אדמה להיפרד מעצמם. והוא הסביר כך. סבא שלי היה לוקח את התפוחי אדמה, שם אותם בתוך ארגז אחד גדול, שם את הארגז מאחורי העגלה, זאת אומרת באזור של הקרקרה של העגלה, והיה נוסע עם הסוסים לעבר השוק, בדרכים הכי עקלקלות שאפשר. ואז מה שהיה קורה, הוא אמר, התפוחי האדמה האלו, היו עוברים משהו שדומה קצת לברירה טבעית. מה הכוונה? מרוב הג'עג'ועים והמכות והזעזועים, אז התפוחי האדמה הקטנים היו נופלים למטה, תפוחי האדמה הבינוניים היו נשארים באמצע, והתפוחי האדמה הגדולים היו עולים למעלה. אמר סבא שלו זיכרונו לברכה, זה החיים בדיוק. יקירה, היו הרבה ג'עג'ועים בדרך, היו הרבה עליות וירידות, היו הרבה מכות, כאילו... והתפוחי אדמה הקטנים, קרי האנשים הקטנים, יפלו למטה. הבינונים, אתה יודע, יצופו באמצע. אבל האנשים הגדולים, האנשים החזקים, האנשים שעליהם נאמר, אצל רבי שמעון בר יוחאי, וראיתי בני עלייה והם מועטים, הם עוד יעלו למעלה. אז ככה זה החיים, יקיריי. כולם יש מתי הג'אג'ועים, לכולם יש תעליות וירידות, כולם מקבלים קצת מכות, אבל פה נבחן האדם. האם אתה יורד למטה? האם אתה יורד את זה? אין לי כוח יותר, אני נאס לי ללחם, אני לא בנויה לזה אולי. אין לי כוח, הנה, לא עברו שבועיים, מה שנקרא, מהחגים, אני כבר לא יכולה בכלל. ואת יורד למטה, מוותרת לעצמך, או שממש לא. אתה עולה למעלה, ואתה נלחם, ואתה חזק, ואתה מסוגל. יפה, אז כמובן שאף אחד מאיתנו לא תפוח אדמה באמת, אבל פה הגיעה העבודה שלנו. והעבודה שלנו תהיה היום בתוכנית לגעת בכמה נקודות יסוד, לעזור לנו כיצד אנחנו מצליחים להתמודד עם הקשיים של החיים. לא צריך להתרגש משום דבר, הכל בידיים שלנו. כשאני אומר הכל בידיים שלנו, פירוש הדבר, הבחירה של האדם היא בידיים של הבן אדם, וזה מה שהוא צריך. מעבר לזה, תשאירו לקדוש ברוך הוא. ספורט, ואני אספר כמה סיפורים כאלה של אנשים שעשו את זה. כאשר למעשה הכל מתחיל במילה אחת שנקראת מיקוד. מיקוד. מיקוד פירוש הדבר שאנחנו בוחרים על מה אנחנו מתמקדים, ועל מה שאנחנו נתמקד זה מה שיקבע את מצב הרוח שלנו. פירוש הדבר, שאם הייתי אומר לכם עכשיו, יקירה, תעצמו את העיניים. ודמיינו שאתם נמצאים במקום נפלא, מקום רגוע, מקום שעושה לכם הכי טוב בנשמה. אז אם הייתם מדמיינים את זה, והייתם מתמקדים בזה, אני מבטיח לכם שההרגשה שלכם הייתה משתפרת. אך באותה מידה, אם הייתי אומר לכם, תעצמו את העיניים ותנסו לדמיין שאתם במקום הכי מגעיל שבעולם, שאתם הכי שונאים. הנה, אתם חוזרים לבית הספר לשיעור, אני לא אגיד איזה שיעור שלא, תחשבו שיעור שאתם ממש לא אוהבים, ממש לא אוהבים, מורה שאתם ממש לא אוהבים. מן הסתם, המצב רוח שלכם משתנה במידה מסוימת. אולי גם לטובה, תשמע, אני כבר לא שם, ברוך השם, אבל לא יודע מה. בקיצור, המיקוד שלנו הוא זה שישפיע על מצב הרוח שלי. ככה שבמידה ואתם מרגישים לא הכי הכי עכשיו, אני אגיד לכם, אתם מתמקדים יקיריי על משהו לא טוב. או, השבוע בתוכנית שלי בהשראה ימית היה ראם סמואל. ראם סמואל הוא בגיל 12 הובחן כחולה בסקרת נאורים. דבר ששבר אותו, דבר שריסק אותו. למה? כי הוא לא שייך לציבור הדתי, שאתה יודע, הוא שייך לציבור הכללי, נקרא לזה ככה, וממילא התפקוד הפיזי, ואיך שאתה נראה, ואיך שאתה מתפקד, זה הדבר שעומד בראש מעייניהם. ופתאום, גם כילד, אתה לא יכול לאכול את זה, ואסור לך לאכול ממתקים, ותחשבו שהחיים של הילד זה הרי ממתקים, ממה כבר הוא נהנה, תן לי איזה ממתק, וזה אסור, וזה אסור. ופתאום אינסולין, וכל דברים ששיבשו לו את החיים, וזה רק סחב אותו למטה, לעצבות, לדכדוך, להכל, כל הדברים הכי רעים, ומתחלתי גם לעשות מעשים לא טובים. כל מיני שטויות ופשעים כאלה קטנים, הוא אפילו לא מבין למה, אתה יודע, סתם אני כאילו, כדי להתבלט אולי, כדי להרגיש שאני שווה משהו, כדי שאני להרגיש שאני נועז, לא יודע מה, למה עשיתי את זה אפילו. עד שבשלב מסוים הוא מתבגר, ואז מתחיל להיות לו חלום אחר, וזה הצבא. שאולי בצבא הוא יהיה משהו רציני, אולי אפילו טייס, לא יודע, משהו ככה. ומגיע צו הראשון, זה, לא יודע, זה כאילו 17 זה, אבל קצת פחות אפילו. והוא מגיע לצו הראשון, להתייצבות, והוא כולו בהתלהבות, אני עכשיו, פה נפרח, פה נפרח! והם מסתכלים על תיק הרפואים שלו, ורואים שהוא חולה בסקרת נעורים, ורואים לו להתראות. אומר, כל שירותי בצבא הסתכם לרבע שעה בלבד. ושוב, אתה מבין אצלהם את זה, כל הפרוצדורה וכל ההרגשה שכולם הולכים וכל המסביב וההווי והדיבורים וההכנות, והוא בחוץ. עד שמשפחה החליטה להטיס אותו לצרפת, איזה דוד אחד שם, נו, שלא יהיה פה ליד החברים, שבאמת לא יישבר יותר מדי. והוא מגיע לצרפת. בצרפת חבר, הדוד שלו לוקח אותו לכאן, לוקח אותו לשם, ואז פתאום הוא לקח אותו למרוץ מכוניות. מרוץ מכוניות. ואז בפעם הראשונה שהבן אדם הזה רואה מרוץ מכוניות, זהו. הוא אומר, כזה אני רוצה. אני הולך להיות נהג מרוצים. זה הופך להיות חלום חייו, אני הולך להיות נהג מרוצים. אז הוא מתחיל ללמוד על זה, והוא מתחיל לאסוף חומרים על זה, לאט לאט לאט, אמנם הוא דוחה את זה קצת, הוא חוזר לארץ, ועוד פעם נעשה, ו... אבל כעבור 8 שנים, הוא מחליט להוריד את זה לפסים מעשיים. הוא עבד מספיק זמן, הוא חסך כסף, הוא קונה עצמו רכב כזה, רכב מרוצים, מכין צוות שיעזרו לו בזה, ועכשיו השלב האחרון זה רק לקבל רישיון על מנת שיוכל להתחרות. רכב מרוצים צריך רישיון, כמו שיש רישיון לאופנוע, לטרקטור צריך רישיון לרכב מרוצים. והוא מגיש את הרישיון, את הבקשה לרישיון, ובודקים את התיק הרפואי שלו, ומגלים שהוא, נכון, יש לו סכרת נעורים. אז אומרים לו, להתראות, אתה לא יכול להיות נהג מרוצים. הוא אומר, מה זה קשור? תגיד לי, אני עיוור. אני מבין, עיוור לא יכול להיות נהג מרוצים, נכון. אני אדם חרש, אין בעיה, לא יכול לשמוע, מסכים. מה קשור סכרת נעורים? תן לי להיות נהג מרוצים! אומרים לו, מצטערים, זה התקנון, להתראות. אבל הפעם, יקיריי, הפעם, הוא מחליט לא לוותר. ופה אני הולך לגעת עכשיו בנקודה חכו, עוד לא נסיימתי את הסיפור, הסיפור עוד ארוך, לאט לאט. אבל בואו נעצור שנייה. אני אשאיר אתכם פה עד סוף התוכנית, לא לכם ברירה. בואו ניגע קודם כל באיזשהו נוסחה. נוסחה שהיא מאוד מאוד חשובה עבורנו, איך אנחנו בעזרת השם באמת משיגים מטרה. על מנת להשיג מטרה, צריך לחלק את הדרך לשלושה חלקים. חלק ראשון, בואו נגדיר את זה המה. מה אתם רוצים? אתם צריכים להיות מאוד ברורים. צריכים לדעת מה אתם רוצים, לאן אתם רוצים להגיע, מה היעד שלכם. וזה מאוד דבר חשוב, מכיוון שאתם צריכים לדעת לאן אתם רוצים להגיע, אם אתם רוצים להתחיל בדרך. אתה לא יכול, אני רוצה, לא יודע בדיוק הרב. אז אתה לא תגיע בדיוק, אתה מבין? תגדירו מה אתם רוצים, מה בוער לכם בפנים, מה אתם משתוקקים. ואחרי שתגדירו מה, ובעיקר זה מה התוצאות שאתם רוצים, אל תשאלו את עצמכם איך אתם עושים את זה. כי אם מיד אחרי המה יבוא האיך, זה מאוד ישבור אתכם. כן, לא יודע איפה להתחיל אפילו הרב, לא יודע מה זה, כזה תסבוכת, כזה בלגן ומלא פרטים ומלא... עזוב, אני יורד מזה הרב, אני יורד מזה. אחרי המה, תבדקו שיש לכם למה. למה אתם רוצים את הדבר הזה? הלמה זה המנוע, הלמה זה המוטיבציה, זה הכוח הפנימי שידחוף אותך קדימה, בעיקר בתקופות הקשות. אדם צריך להבין למה אני עושה מה שאני עושה. נוח בונה תיבה 120 שנה. אם הוא לא היה יודע זה רצון השם יתברך, מי מזיק 120 שנה? רק על זה הוא נהיה צדיק לפי דעתי. 120 שנה, תחשב איזה סבלנות. 120 שנה אנשים מהירים לו, מה אתה עושה, נוח?
יבוא מבול, חבר'ה, תזהרו.
תקשיב, כבר 50 שנה אתה אוכל לנו את המוח עם הדברים האלה, מבול, מבול. 50 שנה, נו, לא קרה כלום. תחשבו מולו, כבר 100 שנה, נוח, תהיה לי בריא, תראה איזה זקן לבן, כבר נהיה לך את 100 שנה, בוא נטבע. מבול, מבול, 100 שנה לא הגיע. תחשבו איזה כוח סבל צריך שיהיה לו, איזה סבלנות. מה, תחשב מדינת ישראל, כמה שנים היא פה באה בשטח? 72 שנה, 3, לא זוכר כבר כמה. נו, זה המון זמן, תראה כבר מה עברנו, מה עברנו פה במדינה? 120 שנה, ריבונו של עולם, 120 שנה. תחשב לפני השואה, תחשב כמה זמן זה. הוא בונה תיבה ואומר להם, יהיה כך, יהיה כך. כאילו, יאללה, שמענו אותך, מה שנקרא. אולי בהתחלה יתרגשו ממנו, אולי, אי אפשר לדעת. אולי בהתחלה יתרגשו ממנו. יור, באמת אולי יבוא מבול. אחרי שנה, שנתיים, 10, 80, 110. רוב החבר'ה כבר תמיד כבר, זהו, נוח. צא מהסרט הזה, מה שנקרא. יאללה, די. תתבגר, מה שנקרא. צא מהתיבה. אתה לא רואה שלא קורה שום דבר. אבל הוא ידע למה אני עושה את זה. זה רצון השם יתברך. זה רצון השם יתברך. אני עושה את זה בתמימות. מה שיהיה יהיה לא אכפת לי כבר 119 שנה ו-11 חודשים, ולא מגיע מבול. אני עושה את שלי. אני יודע כי זה רצון השם. אתם מבינים, חייב שיהיה לך למה. למה אתה עושה את זה? הלמה יעזור לכם לעבור תקופות קשות. תנסו לשאול אתכם למה אתם רוצים את מה שאתם רוצים. מה, למה אתה רוצה את זה? כי אם אין לך למה מספיק חזק, אז הקשיים יוכלו לשבור אותך, אתה מבין? אוקיי. בקיצור, גם סתם נוח שנה שלמה עם החיות, גם כן זה סיוט נוראי. תחשוב מה, אי אפשר לישון בלילה, רעשים, זה... זה תיבה סגורה, זה תחשוב אתה בספארי, אבל בתוך, לא יודע, בתיבה. זה רעש של קים אדירים, זה לא רק שאפשר לישון, אתה לא יכול לחיות בכלל, מה זה הדבר הזה? טוב, אז ככה, אבל הוא ידע שזה רצון השם. ועכשיו הוא מתקן את זה שהוא גם לא עשה חסד עם בני אדם אחרים, אז הוא עושה עם בעלי חיים. טוב, קיצור, אני חוזר לבחור שלנו. ראם סמואל, יש לו למה מאוד גדול. מבחינתו, אני רוצה להצליח, אני רוצה להראות לכל אלה שצחקו עליי, שחשבו שאני לא אצליח בחיים, שלא יצא מני שום דבר, שכל אחד זה נהיה בצבא ככה, זה נהיה בחיים שלו ככה, ואני תמיד הייתי הברדקיסט, אני תמיד הייתי זה שלא מסוגל, אני זה מסקרת נעורים, אני כביכול הכי לא מוצלח שבעולם. אני הפעם לא מוותר. מה זה לא לוותר? זה לא יעזור. בתקנון כתוב שאדם מסקרת נורים לא יכול להיות נהג מרוצים. תוותר. אני לא מוותר. אומר, אני ביקשתי לדבר עם המנהל. דיברתי עם המנהל, אומר, אין מה לעשות, כתוב בתקנון. אז אמרתי, תביא את המנהל שלך. אז הלכתי למנהל של המנהל, ודיברתי גם עם המנהל של המנהל, וגם הוא אמר לי אותו דבר, כתוב בתקנון שלא שייך, אז לא שייך. והלכתי למנהל של המנהל של המנהל, וכן הלאה. ואז הלכתי למנהל הכי גדול וחיכיתי לו חודשיים עד שהוא הועיל בטובו להיפגש ממני ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא הופך להיות נהג מרוצים הראשון בעולם שיהיה עם סקרת נעורים. כי בסופו של דבר הוא הצליח, בסופו של דבר הסכימו. איך? אל תשאלו אותי, אבל כנראה באמת בדרך שאדם רוצה ללך מאוד, אז מוליכים אותו, והקדוש ברוך הוא עושה לו גם ניסים במידה מסוימת אולי. אבל זה לא רק שהוא נהיה נהג מרוצים, נהיה חזק וברוך. לא נתנו לו סיכוי כל כך, ולא חשבו שהוא כבר היה מבוגר, אבל הוא הופך להיות אלוף צרפת פעם ראשונה, ופעם שנייה נהיה אלוף צרפת. ואז באמת הוא מתחיל לקבל את הכבוד, שאתה מבין שכל אלה שצחקו וזלזלו בו, אז מבחינתו הוא חוזר הביתה כגיבור. והוא פותח פה בארץ בית ספר לנהיגת מרוצים, והוא המוביל בארץ בתחום הזה. הוא כבר הכשיר המון המון אנשים, 8 אלופים יצאו ממנו, מה שנקרא, תלמידים שלו כבר, אז תבינו שיש לו כבר המשכיות. ואז אמרתי לו, אז תן לי 3 טיפים מנהג מרוצים. אז אומר לי, טיפ ראשון, אתה מגיע לסיבוב, כנס לאט, צא מהר. מה זאת אומרת? אומר, אנשים רוצים להגיע מהר למקום מסוים, אז הם נוסעים מהר, ואז הם נכנסים לסיבוב, והסיבוב הם לא לוקחים אותו נכון, ומאבדים שליטה, והם נופלים. כנס לאט, ואז תן גז. מבחינתנו בחיים, אתם מתמודדים באתגר חדש. לא משנה מה, עכשיו הנה זמן חדש, אולי ישיבה חדשה, מסגרת חדשה, ניסויים, לא משנה מה. לאט לאט, לא לאבד אשתונות. כל פעם אלוקים יאתגר אתכם במשהו חדש. אתם תראו, ניסיונות מניסיונות שונים, הם יתקיפו אתכם ממקומות שלא חלמתם ולא חשבתם. זה על מנת להכשיר אתכם לכל האתגרים שבחיים. הכלל הוא בחיים שברור שאנחנו יכולים להתמודד עם כל דבר. תקשיבו טוב, אלוקים הרי לא מעמיד אדם בניסיון כי אני יכול לעמוד בו. מעבר לזה, תזכרו 3 דברים. האחד, כל בעיה היא זמנית, יקיריי. כל בעיה שאתם מתמודדים איתה היא זמנית. שום דבר לא קבוע, שום דבר לא נשאר פה לנצח. הכל זמני. מצד אחד, זה יעבור. מצד שני, אל תכלילו. פירוש הדבר, שאם יש לכם איזה משהו בעייתי, אז כל החיים שלי בעייתים כבר. לא, יש לכם בעיה בתחום אחד, יש לכם נקודה אחת שצריך להתמודד איתה, בסדר, זה לא אומר שכולכם עכשיו התמודדות, מה שנקרא. אז אל תכלילו. ודבר שלישי, אל תיקחו דברים אישית, ואני אסביר מה הכוונה. אחד אומר לי, הרב, אני שמן. מה זה אומר שאתה שמן? אז מה? סימן שאני חלש, ואין לי, תבין, אין לי מילה, אני לא מסוגל להגיד לא לאוכל הזה, אני בעל תאווה, אני משוקץ, הרב. לא. כל הכבוד, זה שאתה משקל עודף, זה לא אומר שאתה משוקץ או בעל תאווה או עכשיו אין לך כוח רצון. לא. יש לך משהו שאתה צריך להתמודד איתו, אין לי בעיה. אבל המעשים שלכם זה לא מי שאתם. אתם הרבה יותר מכלל המעשים שלכם, מה שנקרא. ולכן אנחנו נתחיל להילחם ונתחיל לעבוד נכון. חכו, אנחנו פה במהלך התוכנית ניתן כמה כלים מעשים, איך אפשר להשתנות. אבל בראש ובראשונה אמרנו, כל בעיה היא זמנית. אל תכלילו. ואל תשימו את עצמכם בצורה אישית, זה שאנחנו עושים מעשים שצריכים שיפור, צריכים שיפור, אין בעיה. אז הנקודה הראשונה, אתם מגיעים לאתגר מסוים, תזכרו, להיכנס לאט ועסנו את הגז, זה מהר. נקודה שנייה אמר לי, ודיברנו בתחילה על מיקוד, אומר, תבין, שנוהגים במכונית מרוץ, לפעמים אתה מגיע לכל מיני סיבובים קשים, לפעמים לקירות, ואתה יודע, אתה יכול להיכנס במכונית אחרות, בשנייה אתה מתהפך, בשנייה אתה יכול לאבד את החיים שלך, חס ושלום. הכלל הוא, וזה הכלל השני, תמיד תסתכל, הוא אומר לי, לכיוון שאתה רוצה להגיע. לא להסתכל על מה שאתה מפחד, להסתכל לאן אתה רוצה להתקדם. הוא אומר, זה כלל ברזל. הוא אומר, אתה תראה אנשים שלא על אף אחד מישראל, גם תאונות חזיתיות, מה שנקרא, שאתה רואה שרכב נכנס ברכב. אחת הסיבות העיקריות, ואני מדבר אם הם שמו לב, לא אם הם לא שמו לב, אתה יודע, ופתאום זה קרה. הם שמו לב, ובגלל שהם שמו לב, והם רואים את הרכב פתאום מתקרב אליהם, אז מרוב הפחד בזה מתמקדים, ברכב שממול, ולכן הם נכנסים בו. אם הם התמקדו בנתיב המילוט, לא להסתכל על השני בכלל, להסתכל איפה אני רוצה לנסוע, הרכב ייסע, הוא אמר, לאן שאתם מסתכלים. הוא אומר, וזה כלל מאוד מאוד חשוב, כי רוב הנתיבים, הוא אומר, הם רכבים מספיק לי גם לשניים ושלושה רכבים. אתם פשוט נבהלים, ואתם מסתכלים לכיוון, אתם מפחדים שמשהו יפגע בכם, ואז ברור שאתם תיפגעו. תסתכלו במקום שני, תחפשו איפה הפתרון, לא איפה הבעיה. וזו הנקודה החשובה עבורנו, להסתכל ולחפש את הפתרון. תתמקדו בפתרון, לא בבעיות. מה הפתרון? איך אני יוצא מהמצב הזה? והדבר האחרון, הוא אמר לי, כשאני פותח קורס של נהגי מרוצים, אני שואל אותם בהתחלה, לפי דעתכם, מהי התכונה החשובה ביותר לנהגי מרוצים? מה אתם אומרים? מה התכונה הכי חשובה לנהגי מרוצים? רוצים את התשובה? אחרי השיר, עולם חסד ייבנה. שיר מקסים. בעזרת השם שמת עולם חסד ייבנה. זה תלוי בנו. במעשים שלנו. ברצונות שלנו. אפילו במחשבות שלנו.
עולם חסד ייבנה. תנאי נאי נאי תנאי נאי. עולם חסד ייבנה.
עולם חסד ייבנה, עולם חסד ייבנה, עולם חסד ייבנה.
אתכם, התכונה הכי חשובה לנהג מרוצי. נו, מה אתם אומרים? אז יש, יגידו הרב, התכונה החשובה ביותר זה, לא יודע מה, עמידה בלחצים, אולי תעוזה, אולי אומץ. אז הוא אמר לי משהו מפתיע לחלוטין. הוא אמר לי, התכונה החשובה ביותר לנהג מרוצים, וכל אחד מאיתנו נהג מרוצים, אתם יודעים שהייתה פעם איזשהו סבתא אחת חמודה, שהייתה אישה מבוגרת, והיא ישבה בקופת חולים, ו... לידה הייתה בחורה צעירה, ואז היא שואלת, תחילו לדבר, בינתיים מחכים, אתה יודע, לתור בקופת חולים. והסבתא שואלת את הבחורה, נו, מה את עושה בחייך? היא אומרת לה, אני לומדת כאן, לומדת כאן, ואז הבחורה הצעירה שואלת את הסבתא, מה את עושה? אז היא אמרה לה, אני נהגת מרוצים. אז הבחורה, מה? את נהגת מרוצים? אז היא אמרה, כן, אני מסיעה את הנכדים שלי, והם מרוצים. יפה. בקיצור, הנקודה העיקרית היא מה התכונה לפי דעתכם החשובה ביותר נהג מרוצים. ואז הוא אומר לי, תדע לך פנגר שהתכונה החשובה ביותר היא הקשבה. מה? הקשבה, אומר לי. כיוון שהספורט הזה הוא ספורט מלא באגו וגאווה, אתה יודע, מכונית מרוץ, נסיעות מהירות, סיכונים. בדרך כלל ספורט של גברים כאלה. אדם שהוא בעל גיא ומה שנקרא, הוא לא יגיע רחוק בחיים. כי הוא חושב שהוא יודע הכל. מה, מי ילמד אותי? מי ייתן לי מוסר? מי יכוון אותי? נו באמת. אתה מבין, המשגיח, הוא לא מבין אותנו בכלל, הוא לא קשור לדור, הרב, הוא לא קשור לדור. אז אתה לא תגיע לשום דבר בחיים, תדע לך. אתה רוצה להצליח, הוא אמר? תלמד להקשיב. תלמדי להקשיב. תלמדו לקבל, תלמדו להחכים, תלמדו להוריד את הראש, להוריד את הראש. לבקש עזרה. מה אכפת לך? תתייעץ, תשאלו, אתה לא צריך להתמודד לבד עם הדברים. אומר שהיה לו אחד הנהגים, קראו לו אלכס, שבמבחן האחרון לא רק פישל, אלא זה אפילו היה כאילו לא למד כלום, השם ירחם. ואלכס הזה הגיע לראם, למורה, ומה שהיה שבור, אחרי קורס שלם, אני, איך פישלתי? כאילו, זה בושות, איזה בושות, כאילו... אני פשוט כנראה, טוב, זה לא בשבילי כנראה הספורט הזה, אני לא בנוי לזה. אמר לו ראם, המורה, זה שהיה אצלי בתוכנית, אתה רוצה להצליח או שאתה לא רוצה? כי אם אתה לא רוצה, אז צודק, אז לך הביתה. אמר לו, ברור שאני רוצה. אמר לו, אם אתה באמת רוצה, אז השאלה השנייה שלי תהיה, אתה מוכן ללמוד? אמר, אני באתי ללמוד. אמר, לא, 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 אתה מוכן באמת ללמוד? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אם אתה באמת מוכן ללמוד, אני אעבוד איתך אחד על אחד. הם התחילו לעבוד אחד על אחד. הוא התחיל להדריך אותו. הוא ראה שבאמת הוא מקבל, באמת הוא מבקש מה שנקרא. בתחום הזה אין לי בעיה, אבל לא משנה, אבל זה הרעיון. ואחרי כעבור חצי שנה, הוא התחרה בתחרות, והוא ניצח מקום ראשון, הפך להיות אלוף, נהגי מרוצים. אז קחו את זה לחיים שלכם. אתה בישיבה, את בעבודה, בלימודים, לא משנה מה. אם אתה תהיה מקבל, אם אתה תהיה מבקש, תהיה מוכן להוריד את הראש שלך קצת, או יותר את האף שלך, מה שנקרא, אתה תוכל להגיע רחוק. תוכל להגיע רחוק ותוכל ללמוד ותוכל להשתפר ותוכל באמת להוציא את הפוטנציאל שלך. יש תמיד סיפורים מהאגדות כאלה, מה זאת אומרת? סיפורים שמספרים על אחד שהוא יצא למסע כדי למצוא איזה אוצר עבוד כזה, והוא פוגש בדרך איזשהו זקן שנותן לו עצות כאלה או איזה נשק מיוחד, ובדרך הוא נלחם עם כל מיני אויבים ודרקונים מצדי, ואתה יודע, והוא רוצה להגיע לאוצר או לשחרר את הנסיכה, או לא יודע, כל אחד מהסיפורים שלו שם. והוא נלחם, ובסופו של דבר הוא מגיע, והוא מצליח לשחרר, והוא חוזר עם האוצר. והוא חוזר חזרה לכפר שלו, וכולם מראים לו, וואו! מכירים את הסיפורים האלה? יפה, יש בכל תרבות, יש את הדברים האלה. מה לפי דעתכם משותף לכל המנצחים האלה? מה אתם אומרים? מה משותף לכל אלה שבסופו של דבר חוזרים חזרה כמנצחים? הם עשו את זה. כי הרי בכל אחד מאיתנו אנחנו גם יוצאים לכאלה מסעות. אתה יצאת למסע לישיבה, ואם היה לך התלהבות, אני הולך להיות אחד מהגדולים בעזרת השם, אני הולך להצליח, וגם את יצאה, וכל אחד יצא, אם זה בזוגיות שלו, אם זה בחיים שלו, בלימודים, בעסקים, לא משנה מה. הוא יצא, אתה יודע, למלחמה, ופתאום נראה לי שאני חוזר הביתה. פתאום נהיה קשה, פתאום נהיה אתגרים, פתאום דברים השתמשו בדרך, ואתה אומר, אני חוזר הביתה. אלה שלא חזרו, מה שנקרא, שנשארו להילחם, ורק בסוף חזרו עם הגביע, מה משותף לכולם? אני אגיד לכם, כל האנשים הללו, הייתה להם אמונה. אמונה שזה אפשרי. הם לא ויתרו לעצמם. היה להם רגעים קשים, היה להם רגעים של שבירה, אבל האמונה בערה להם בלב. זה אפשרי. אני אעשה את זה בעזרת השם. אם לא עכשיו, מחר. לא מחר, מחרתיים. ולא הכוונה שאני דוחה את זה. אלא הכוונה, גם אם לא ראיתי את ההצלחה עד עכשיו, איך מישהו יגדיר לי, אומר, אני מגדיר את עצמי כחוצב אבנים. מה זאת אומרת? יש כמו מלטש יעלומים. אז שמקבלים את האבן הגולמית, צריך להתחיל לחצוב, לאט, 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 לאט. ואתה יודע, הוא מכה עם פטיש, מכה, והאבן לא נשברת. הוא אומר, אני מכה, והאבן לא נשברת. זה נראה שאתה עובד לריק. זה לא אומר, נראה שאתה תוכן מים, מה שנקרא. עד שבסופו של דבר, מכה אחת, טק, והאבן נשברת. והיא נבקעת, ופתאום אתה רואה את האבן הטובה בפנים. הוא אומר, מה גרם לאבן להישבר, אתה יודע? זה לא רק המכה האחרונה, ממש לא. זה סך כל המכות שנתתי לאורך כל הדרך. אז אותו דבר גם אתה, או את. הנה ניסיתם עוד פעם ועוד פעם, ולא הולך שום דבר, ועוד פעם ניסיתם, ונראה גם לא הולך. ועוד תפילה, ועוד קברי צדקים, ועוד, לא עובד שום דבר. אל תפסיקו, אל תאבדו את האמונה. כי בסופו של דבר זה נראה רק שאין שינוי. כי האבן נשברת בסוף לא בגלל המכה האחרונה, אלא רק בזכות כל סך, כל המכות שהיו עד עכשיו. אז תמשיך להתפלל, ותמשיך להתחזק, ותמשיך לשמוע הרצאות, ותמשיך לשאוף, ותמשיך לרצות, ובסופו של דבר זה קורה. שכחתי להגיד לכם, נכון. טוב שזכרת לי. בקיצור, אנחנו עוד שבועיים, בלי נדר, בעזרת השם, יוצאים למסע של סדנאות. נכון. מסע של סדנאות, כאשר השתיים שעכשיו הן רלוונטיות, מה שיהיה בהמשך יהיה בהמשך, השתיים הרלוונטיות, אחת למתחילים, השנייה למתקדמים. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים מעבירים סדנאות. נכון, כבר למעלה מ-10 שנים, ובדרך כלל זה סדנאות שמסתיימות במקסימום ב3 חודשים. וכל אלה שהיו בסדנאות תמיד אמרו, מה, אין אפשר, אולי אני משאיר בכל זאת, אולי זה, אולי, וכן הלאה. ואני מודד, אני משתדל להיות אדם עסוק, אז הרגשתי שאני את שלי עשיתי בשלושה חודשים, זה יפה, מפה שאנשים התקדמו לבד, יפה. אבל בעקבות בקשת רבים, ובעקבות שאני מרגיש קצת אחריות, אז החלטנו שאנחנו כן, נעשה מתקדמים מה שנקרא. FHT Pro, Professional. זה באמת מי שרוצה להתקדם, ואני אומר בעיקר בשביל עצמכם קודם כל. כולם, אתה יודע, רוצים מקצוע, לעבוד, אני יכול, כסף, כסף, הרב, פרנסה, יש מי זה פרנסה. בזאת השם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני חושב בראש ובראשונה לכל אחד מאיתנו. קודם כל, זה יכול לשפר את האיכות חיים שלי, זה יכול לעזור להתמודד עם דברים, אני רוצה לקבל כלים. לבד גם זה מאוד קשה, שאתה נמצא בקבוצה, שאתה נמצא בשיעור, אתה נמצאת בשיעור, זה מחייב אותך, זה מחייב אותך. אתה מגיע, את מגיעה עוד פעם ועוד פעם ועוד שבוע, זה ודאי משפיע עלינו. זה כמו דף היומי, מי שלומד דף היומי לבד, אם הוא מחזיק מעמד, הסיכויים קלושים, סליחה שאני אומר את זה. רוב, אלה שמסיימים את השס בשיעור בדף היומי, יש להם שיעור או מינימום חברותה. רובם יש להם שיעור. כי זה מחייב, אתה מגיע, ואתה יודע, זה נהיה ריטואל כזה, אתה רוצה, לא רוצה, אני הולך. אז גם כאן, אם אדם באמת רוצה לעשות עבודה עם עצמו, אז צריך משהו קבוע. אז מצד אחד שלנו מתקדמים, מצד שני שלנו מתחילים, נכון? שלושה חודשים למתחילים, להיכנס לעולם הזה של העבודה עצמית, של הדמיון מודרך, של ריפוי מגע יד, של העצמה אישית, של עשרות כלים מעשיים שליקטנו עם השנים. ואנחנו לומדים ביחד, אני לא בא להטיף, אנחנו לומדים ביחד, מתרגלים ביחד, אני איתכם מההתחלה עד הסוף, אז מי שרוצה ורוצה פרטים על הסדנאות הבאות עלינו לטובה, בעוד בלי נדר כשבועיים, טלפון אחד, ואני אומר מראש, המקומות הם די מוגבלים. זה נכון שאנחנו לוקחים כנראה בלי נדר מקום שלנו, שיהיה לנו שם את המרכז של כל הסדנאות, וכל גם הרצאות יהיו שם, אז זה נכון שזה יהיה שם. בלי נדר בעזרת השם, מה שהשם יחליט. בפתח תקווה. אז מי שרוצה פרטים לכאן ולכאן, טלפון אחד יקיריי. רשמו, אני מכתיב. 053-436-1311. אני חוזר, סדנות FHT, מה שנקרא שיטת הרפנגר, להעצמה אישית, אימון, דמיון מודרך, ריפוי מגע יד, רפואה אלטרנטיבית, כאילו דברים של גם צמחי מרפא אנחנו לומדים, גם אבנים קצת קריסטליים, יש דברים מעניינים, באמת, תרגילי נשימה, זה עולם ענק, מעבר להעצמה אישית, לאימון, לכל הכלים המאוד מאוד פרקטיים, שבאמת העולם היום מציע, שבזמן קצר יחסית, אדם יכול להגיע לביצועים יפים מאוד, קודם כל עם עצמו, ואחרי זה כמובן גם להעתיק את זה לאחרים, ויש לך כלים לעזור לאחרים ולסייע ולעשות חסד אמיתי. אז מי שזה מעניין אותו, להצטרף אלינו למשפחה, מה שנקרא, אז טלפון אחד, אני חוזר, 053-436-1311. בהמשך יהיה גם סדנות קצרות יותר של שלושה מפגשים, אבל זה אני לא מדבר כרגע, עד שלא נסגור את הסדנות האלה, לא מתחיל משהו אחר. אוקיי, אז אמרנו מה המשותף לכל אלה הגיבורים האלה מהאגדות, שהם מצליחים בסוף, אז אמרנו יש להם אמונה. אז גם לך יש אמונה, וצריכה להיות לך אמונה. ונוח שהוא היה מקטני אמונה, חזל אומרים שאחת הסיבות שהוא היה מקטני אמונה, הכוונה שהוא לא האמין שהתפילה שלו יכולה לשנות משהו. לכן הוא לא התפלל, פה לפי דרגתו, למה לא התפללת, למה לא עשית משהו, יכולת לשנות? מה אני אשנה את העולם? תחשוב, כל העולם מושחת, נו באמת, תחשוב בגיון. כל העולם מושחת, הם כולם עושים פה גזל ושטויות ובלגל ותבין. מי אני, מה התפילה שלי כבר, זה לא יעזור בכלל. ופה זו הייתה הטעות שלו לפי דרגתו, מי נוח המבול נקרא על שמו, כי הוא לא עשה את העבודה הנדרשת, ולכן הוא חוזר בגלגול, כמו שהמקובלים הסברים, שהוא חוזר בגלגול למשה רבנו. במידה מסוימת, כן, לכן אנחנו יודעים שמשה רבנו גם הוא היה בתיבה, וגם נוח היה בתיבה, שניהם נמצאים בתיבה, נוח בונה את התיבה 120 שנה. משה רבנו חי 120 שנה, המבול היה 40 יום, ומשה רבנו עולה להר סיני ל-40 יום, 40 לילה. ובשלב מסוים, כאשר בורא עולם מעמיד את משה רבנו בניסיון. ניסיון פירוש דבר שהוא מעמיד אותו בניסיון של תבחר. עם ישראל חוטא בעגל, אני הולך למחוק אותם, כך אומר בורא עולם כביכול, ואני משאיר אותך, אכפת לך, אסך בגול גדול, אתה תישאר פה, הכל יהיה בסדר, כמו שאמר לנוח, הנה אני מחריב את כל העולם, ואתה ומשפחתך תחיו. אבל משה רבנו כבר לא מוכן לזה. נכון? והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספריך. ומכני נא מסבירים המקובלים, מכני נא פירוש דבר מנוח אני. מכני נא אותיות מנוח אני. אני בא למסור נפש על עם ישראל. אני הולך לעשות את כל מה שאני צריך. וזוהי עבודה של כל אחד מאיתנו יקיריי. יש לנו פה שליחות, אנחנו נחשבים הדור האחרון, הדור שהולך לשנות הכל, הדור שהולך לראות, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושיענו. כך אומר השיר לפחות, אחריו נמשיך. הנה אלוקנו, יעקב שווקיש זכה באלבום השנה. אז תשמעו, ומיד אחרי השיר, נחשוף בפניכם, שישה צעדים לשינוי הרגלים.
Oh, yeah.
אנחנו עכשיו הולכים ללמוד שישה צעדים לשינוי אמיתי. עטו אוזן, שתדעו איך להשתנות. עד עכשיו ניסיתם, לא הצלחתם? הגעתם למקום הנכון. טוב, בואו נראה איך עושים את זה. שינוי זה לא רק שינוי פיזי. מה הכוונה? לא שינוי פיזי. היו היה פעם גביר אחד שהגיע למלון. ניגש לפקיד הקבלה, לבעל המלון, ואומר לו, אני רוצה חדר. אומר לו, בעל המלון, אין בעיה, אני שולח אותך יחד עם אחד הפקידים פה, תעלה לקומה 5, זה החדרי הסוויטה שלנו, ותראה את החדר. אבל תשאיר לי פה $100 על מנת להבטח את שהותך פה. הגביר מוציא $100, שם את זה על הדלפק, ועולה עם פקיד הקבלה לעבר הקומה 5. בינתיים, בעל המלון לוקח את ה100 שקל שאותו גביר מפקיד ורץ לבעל המקולת לשלם את חובו. בעל המלון לקח את ה100 דולר ורץ לבעל המקולת ושלם לו את החוב שלו למקולת. בעל המקולת לקח את ה100 דולר שהביא לו בעל המלון ורץ לשלם את החוב שלו לעיקר שמביא לו סחורה. העיקר לקח את ה100 דולר שהביא לו בעל המקולת, שהביא בעל המלון שנתן הגביר לפיקדון, ורץ למורה של הבן שלו. העיקר חייב למורה של הבן שלו כסף, אז הוא שילם למורה של הבן שלו $100 שהוא חייב לו. המורה לקח את ה100 דולר ורץ לבעל המלון. לשלם לו $100 על החדר שהוא שכר יחד עם אשתו ביום הנישואים שלהם. ואז באותו רגע שהמורה מחזיר לבעל המלון את ה100 שקל, את ה100 דולר, חוזר הגביר, ואומר לבעל המלון, תודה, אבל זה לא מה שחשבתי. תן לי בבקשה את ה100 דולר חזרה. הגביר לוקח את ה100 דולר והולך לחיים טובים ולשלום. הבנתם מה קרה פה? תראו כמה אנשים סגרו חובות, זה נקרא לגלגל, בלי שאף אחד יפסיד. תזכרו, הגביר השאיר $100 לבעל המלון, בעל המלון הלך לבעל המקולת, בעל המקולת הלך לעיקר, העיקר רץ למורה, והמורה החזיר לבעל המלון, והגביר לקח את ה100 דולר. מה קרה פה? אני לא יודע, אבל מקיצור, שינוי זה לא רק לגלגל דברים. זה באמת ליצור שינוי פנימי, אמיתי, שיחזיק מעמד בעזרת השם. ונכון, זה לא קל, לא קל. הפסוק אומר את שם, את חם ואת יפת. למה בסדר הזה? למה את שם ואת חם ואת יפת? הרי חם או ילד הצעיר. היה הצעות כתוב, את יפת, את שם ואת חם. שימו את חם בסוף. אומרים בעלי המוסר, שמו את חם באמצע. שני האחים שלו, שם ויפת, אמרו אולי בעזרת השם אנחנו נהיה מסוגלים להשפיע עליו. בעזרת השם, אתה יודע, הוא יהיה בתוכנו, ילמד ממעשינו. אבל חם לא למד. חם נשאר חם. כידוע, עשה שטויות וכן הלאה. חם נשאר חם. למרות שהוא היה בין שני האחים ענקים. זאת אומרת, כל אחד מתנו רוצה להשתנות. כשאני אומר כל אחד מתנו רוצה להשתנות, פירוש דבר בשני מישורים עיקריים. האחד רוצה לשנות איך שהוא או איך שאת מרגישה כלפי משהו, בסדר? או לשנות משהו בהתנהגות שלנו. דבר ראשון, אנחנו רוצים לשנות משהו שאנחנו מרגישים כלפי דבר מסוים, או לשנות ההתנהגות שלנו. אז כמובן שהגישה חייבת להיות גישה חיובית. גישה חיובית, פירוש הדבר שלנו בין שתי האוזניים האלה, מה שנקרא, יש את הכלי החזק ביותר בעולם, וזה לא רק המוח האנושי, אלא זה כוח הבחירה שלנו. אנחנו יכולים לבחור. וזה הכוח החזק ביותר, לבחור על מה אנחנו מתמקדים, על הטוב או על הרע, על החיובי או לשלילי, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, זאת אומרת, כן, ללמוד לדבר נקי וללמוד להסתכל טוב, גם שרשבי לפי דרגתו יוצא מן המערה וכל דבר שהוא רואה לא קשורה, הוא נותן עיניו והוא שורף אותו. יוצאת בת קול ואומרת, הרוצה אתה להחריב את עולמי? זאת אומרת, אם אתה מסתכל בעין קפדנית, בעין של מידת הדין, אתה מחריב את העולם, גם שלך האישי. אם אתה מסתכל על עצמך כל פעם בקפדנות ובעצבים ומידת הדין כזה, את הורסת לעצמך, את מחריבה לעצמך את העולם וחבל. אנחנו חייבים לבוא בגישה חיובית. אז השינוי חייב להיות לשבת על משהו חיובי. דבר ראשון. דבר שני, אחד האויבים של שינויים זה פרפקציוניזם. הקשיבו, הקשיבו. פרפקציוניזם זה לא סתם שאיפה לשלמות. זה שאיפה לשלמות שהיא כבר יצאה מגדר הנורמלי, נקרא לזה ככה. זה כבר משבש לנו את החיים. אמרתם פעם את הכלל הזה, והכלל הוא שלכולם יש דברים שהם קצת קשים להם. למשל חרדות, למשל דאגות, אפשר לחיות איתם. כל עוד הם לא מגבילים לי את החיים. זאת אומרת, לצורך העניין, אם מישהו, למשל, סתם דוגמה, יש לו חרדות מטיסה, או יש לה חרדה מטיסה, כל עוד היא לא חייבת לטוס, אין לי בעיה שתישאר עם החרדה הזאת. אבל במידה והיא רוצה לטוס, והיא לא טסה בגלל החרדה, פה זה בעיה כבר. הבנתם? זאת אומרת, נגיד, אדם יש לו, הוא מפחד לדבר בפני ציבור. מפחד לדבר, הוא לא, עכשיו... והוא גם, זה לא מעניין אותו, והוא גם לא רוצה לדבר בפני ציבור, ואין לו צורך, הוא רוצה לעשות, מה אכפת לך שיהיה לך כזו חרדה? שים אותה בצד, שיהיה לך, מה אכפת לך? אבל אם אתה כן רוצה לדבר בתוך, באמצע, בתוך, לציבור, או שנגיד עכשיו אתה הולך להיות עוד מעט חתן דנן, או לא משנה, יבקשו ממך להגיד פה מילה, שם מילה, ואתה מפחד מזה, וזה מגביל לך את החיים, פה צריך לטפל בזה. אז אולי לא לחכות לרגע האחרון, אבל הרעיון הוא שאפשר לחיות לצד חרדה, אפשר לחיות לצד פרפקציוניזם, כל עוד הוא לא משתלט על חיי, אבל במידה והוא מתחיל להפריע לי, ותבינו שזה יכול להשפיע אדם שמתמודד עם פרפקציוניזם? אדם שמתמודד עם פרפקציוניזם פירוש דבר שמתוך תוכנו אנחנו לא רוצים לעשות טעויות. כל אחד מאיתנו רוצה להצליח ולרצות אחרים ולהרגיש שאנשים מרוצים מאיתנו. אז אנחנו לא רוצים לעשות טעויות. אבל אין אחד שלא עושה טעויות. ממילא, פרפקציוניזם זה מעין קול פנימי שלוחש לנו באוזן, אתה לא מספיק טוב. לא רוצה לפגוע בך, אבל את לא מספיק טובה. זה לא, 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 זה לא, זה לא זה, זה לא זה. ואדם שחי באופן מתמיד, לא פה ושם, יש לו הרגשות שהוא לא הכי בסדר, אלא באמת, הוא חי כל הזמן מה שהוא עושה, זה לא מספיק טוב, ולא לכן הלאה, זה ישפיע עליו לפחות בשלושה רבדים שונים, רובד פיזיולוגי, הוא ירגיש עייף, יגיע לה קשה להירדם, רובד רגשי, יהיה דאגות, יהיו חרדות, מחשבות יתר, rumination כאלה, תחינת מחשבות, מי אתה עושה ככה, לא הייתה ככה, כל מיני מחשבות, או למשל ניפוח המצב, תראה מה קרה, תראה מה היה, יו, מה, איך אני אסתדר, ביקורת עצמית גבוהה, תבין, אדם שמתמודד עם פרפקציוניזם, כל דבר שהיא לא תעשה, לא, אבל הרב, זה לא בדיוק, ולא כמעט, ולא, ולא, ולא. ואז כבר יש ביקורת עצמית, והערך עצמי יורד, נהדר. זה גם יגרור במעשים, התנהגויות מסוימות, למשל בדיקות חוזרות ונשנות, רגע, עשיתי כאן, אפוף. שהיה ארוכה מדי, עד שאני יוצא מהבית, ועד שאני, אתה יודע, הכל צריך להיות מושלם כמו שזה, ואתה נתקע. דחיינות, אנחנו דוחים דברים, כי אתה יודע, אתה מחכה לרגע המושלם, שהכל יהיה בדיוק כמו שצריך, או שאתה נמנע, אתה הימנעות. אני לא עושה כי מה עכשיו, אני לא אצליח, וזה לא בדיוק כמו שאני רוצה, כל זה נובע מהפרפקציוניזם, שאם אנחנו הולכים לדבר על שינוי, אז אמרנו, אני עשיתי הקדמה, השינוי חייב להיות חיובי. חייב להיות חיובי, הכוונה שאנחנו באים בגישה חיובית, כלפי השינוי, עם אמונה אמיתית שזה אפשרי, שאנחנו נצא מזה מה שנקרא, שבעזרת השם. ודבר שני, לדעת מראש שהולך להיות פה תהליך, והתהליך הולך להיות מאתגר, הוא לא תהליך קל בהכרח. אני מכין את עצמי, לא שזה הולך להיות קשה וסיוט, ממש לא. זה הולך להיות חווייתי ומעניין, ופה יש נקודה מאוד מעניינת. תנסו לבדוק אצל עצמכם מה אומר לכם כל דבר. מה הכוונה? יש מושג שנקרא מטאפורה. מטאפורה זה הכוונה היא... מה הדבר הזה אומר לי שאני חושב עליו? נגיד, סתם דוגמה. נגיד, דיבר איתי היום איזה בחור, מתמודד עם... קשה לו להתפלל. אז כשאני אומר לו, תנסה להגיד לי, מה אומר לך בראש תפילה? שאתה אומר, תפילה שווה מה? מה? מה זה אומר לך? אז הוא אומר לי, תפילה שווה סיוט. אופה! נו, אז ברור שאם כשאני חושב על תפילה עולה לי בראש סיוט, אני לא ארצה לעשות את הדבר הזה. בסדר? תבדקו מה אומר לכם דבר כזה או אחר. מה אומר לכם לימוד תורה, מה אומר לכם זוגיות, מה אומר... הבנתם? ופה אתם צריכים ללמוד עם כל הכבוד למטאפורות האלה שאיפשהו בחיים שלי נתפרו לתוך המוח שלי, אולי בגלל חוויות שהייתי ילד, אולי בגלל אנשים שאמרו לי, אולי משנה מה. אתם תבינו כלל מאוד בסיסי, העבר לא שווה העתיד. העבר לא שווה עתיד. זאת אומרת, מה שהיה לא צריך להיות מה שיהיה, ממש לא. בתנאי שנשנה. זה לא מעצמו יקרה, נכון? אז אם היה לי עד עכשיו מטאפורה של סיוט, אז ברור שאני, אם אני אמשיך ככה, אז התפילה לא תהיה חלק מהחיים שלי. אני חייב לשנות את המטאפורה. להחליט שתפילה זה מה? תפילה זה אתגר, זה אפשרות לפרוק את הלב לקדוש ברוך הוא, הזדמנות קצת לשקט עם עצמי. תבחר מה שאתה רוצה, אבל תפילה, אתה יכול לבחור מה זה ההגדרה הזאת. עכשיו כבר 1-3 דקות, זה יכול לקטלע, אבל אם אני, הילדים כבר יכולים לישון, מה שנקרא. אם זוגיות עכשיו זה עול, הרב, טוב לגבר שישא עול בין הוא רב. בסדר, אין לי בעיה, אם אתה נותן לי עכשיו $1,000,000 ביעלומים, ואתה פנקת לסחוב את זה, אז זה עול, נכון. אבל זה עול נחמד מאוד. אין לי בעיה לסחוב את היעלומים, חמוד שלי, ואני לוקח אותם. נכון? יופי, אז הנקודה גם פה, מה אומר לך הדבר הזה? ואם אתם רוצים משהו, וזה אומר לכם משהו לא חיובי, תחליפו את זה, אין פה קיבעונות, אין פה אמת. הרי אני אשאל כמה אנשים, מה אומר לכם המילה כך וכך, וכל אחד יגיד אולי תשובה אחרת, כי בשבילו זה משהו אחר לגמרי. יופי, אז כשאנחנו מדברים על פרפקציוניזם, ואדם רוצה, תמיד, לא לעשות טעויות, ורוצה לרצות וכדומה. אחת הסיבות, אני לא אומר שזו הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות של פרפקציוניזם זה ערך עצמי נמוך. זאת אומרת, אנחנו מרגישים אולי שאני לא בסדר, או שאני לא שווה, ואולי, ואז אם אני אעשה משהו מושלם, אז אני אקבל פידבקים. אני מנסה בעצם לסגור את הפער. רק מה הבעיה? אני מעמיד לעצמי אולי סטנדרטים גבוהים מדי. ציפיות לא ריאליות בכלל, לא מציאותיות בכלל. ואז אני לא מצליח, ואני מתעצבן, ואני נכנס לדיכאון, ולא בא לי כלום, ואני נשאר בבית וחלס. תחשבי, אם נוח היה פרפקציוניסט, הוא לא היה בונה את התיבה. לכן, השאלה איך יוצאים מזה? ואיך לומדים לקבל את המספיק טוב כטוב מאוד. הבנתם? אתה מספיק טוב כטוב מאוד. אני מחליט, אין להיות מושלם. אני לא מושלם, אני משתפר. הבנתם? אני לא מושלם, אין מושלם בעולם, אני משתפר. והכישלון היחיד זה הייאוש. הכישלון היחיד שיכול להיות לכם בחיים, זה אם תתייאשו. אז באחד התוכניות שלי השבוע היה גם מאיר פלדמן. מאיר פלדמן היקר, אחד מלמעלה מ-1,000 איש שתרמו כליה. תרמו כליה, אם זה דרך מתנת חיים וכדומה. תחשבו איזה אנשים, מבחינתי אנשים באמת, כל הכבוד, אנשים גדולים. לתרום כליה, לא תגיד לאשתך, בעלך, אתה יודע שזה זה גם יפה, אבל זה די מובן. בכל זאת, מישהו משפחה, הורים, זה יפה וזה אפילו מתבקש, אבל הוא אומר לי, הרב, זה היה החלום שלי. זה היה החלום שלי שנים. אני רוצה לתרום כליה. שמעתי על זה פעם שיחה, שימעתי פעם אחת על הרעיון הזה ואמרתי, אני עושה את זה, אני עושה את זה. עכשיו, לתרום כליה זה לא הולכת לאיזה חנות מקולת ולשים את הכליה למחירה. א', אתה לא מקבל איזה שקל, כן, ברוך. ובית, זה פרוצדורה שאתה צריך להיות אם אתה מתאים, ואם אתה בריב, וזה 8 חודשים עד שנה של טיפולים, כי בכל בדיקות, בשביל מה? לא כדי לקבל כליה, כדי לתרום אותה. והוא עובר את זה. הוא עובר את כל התהליכים, עד שהייתה בדיקה אחת, שהייתה קשורה גם לשינה, והתברר שיש לו דום נשימתי בשינה. שבמהלך השינה יש כנראה איזשהו רגעונים כאלה ש... כאילו אדם נחנק. אז בגלל זה פסלו אותו מתרום תרומת כליה. אחרי כל הבדיקות, אחרי כל הדברים, אתה אומר, סליחה, לא יכולתי לבדוק את זה בהתחלה כאילו? וואי וואי וואי. אז אם זה הייתי אני, הייתי, די חלס, אני הולך מפה. אני הולך, אני לא, לא תורם יותר בחיים. אני, תבין, באתי עם, עם מוכנות, עם רצון, זה, בגלל קטע, מה קשור לנשימה שלי שאני נחנק בשינה? מה זה קשור לכליה? מה זה קשור? אני לא תורם ריאות. אבל הוא החליט שהוא לא מוותר. אמרתי לכם, יש שלושה שלבים להשגת מטרות. שלב ראשון זה לדעת מה אתה רוצה, שלב שני זה לא האיך, איך זה פרוצדורה. אם אתה עכשיו תשמע את הפרוצדורה שאדם לתרום תרום, כליה צריך לעבור, אתה בחיים לא תתרום עליך. אבל אם יהיה לך את הלמה לתרום, אם יהיה לך את הלמה לעשות את המעשה הטוב, תכף נדבר על זה, שנדבר על שינוי, זה הכלים, הרי אנחנו כולנו אנשי עסקים, אנחנו אנשים, אם כדאי לנו, יצא לנו משהו, נעשה הכל. זה הכל כאילו ביזנס, מה יוצא לי מזה? אם תבין מה יוצא לך מזה, לא רק בעולם הפיזי, זה לא הדברים העיקריים בחיים. אם יהיה לך למה, אז יהיה לך כוח לעבור את האיך. ומאיר שלנו מברר מה הבעיה בדום נשימה שלו, והסבירו לו שזה נובע מהמשקל העודף שיש לו ומסיגרת שהוא מעשן. לא שהוא היה שמן לענק, אבל הוא היה הרבה מעלה כנראה המותר. והוא מחליט לעשות דיאטה, והוא מחליט להפסיק לעשן, הכל כדי שהגוף שלו יהיה ראוי לתרום כליה למישהו אחר. והוא מתחיל לרד במשקל. והוא מפסיק לעשן. כל זה מניע, לא כן ירוויח מזה, גם ברוך השם, אבל זה לא הסיבה העיקרית. אבל בזכות זה, באמת הוא ירד במשקל, בזכות זה הוא הפסיק לעשן, ובזכות זה הפסיק אצלו גם הדום נשימה הזה. בריא לחלוטין. עכשיו הרי אני מוכן ומזומן, הוא אמר, לתרום כליה. וזה רגע מרגש, הוא אומר, זה רגע מאוד, אתה יודע. אבל אז הוא אמר לי יסוד שאני רוצה להגיד את זה לכם. כשהוא כבר עבר את כל הבדיקות, את הכל, את הכל, את הכל, את הכל, הוא כבר ירד במשקל, ומפסיק לעשן, והנה הוא, הוא מוכן, הוא מגיע לבית החולים. הוא שוכב במיטה שעכשיו בזה, מכינים אותו מחר בבוקר, זה השתלה. זה היה כאילו בכל התרומה, וישר מעבירים את זה לשני. ברגעים האחרונים, יש כאלה שאני הולך להגדיר אותם אולי אפילו כמו שדונים קטנים כאלה. משהו שיבוא ויפריע. ברגעים האחרונים צריך הכי הרבה להיזהר. שברגעים האחרונים זה לא משנה מה, זה יכול להיות להתקבל לישיבה מסוימת, לסגור שידוך, עבודה... תיזהרו, יכול להיות שברגע האחרון משהו יבוא ויכניס לך מחשבות. תעזוב את זה. לך הביתה. מה אתה צריך את זה? מה יצא לך מזה? כל מיני מחשבות ממחשבות שונות, זה רגעים, כאילו ברגע האחרון, מה שנקרא, כמו שאומרים שלפני הגאולה, הסתרה אחת תתעצם, כי היא מבינה שזה היא מאבדת את זה. גם במיקרו, מה שנקרא, כל אחד מאיתנו עם הניסיונות שלו בחיים, תדעו לכם, לפני רגע של הכרעה, לפני רגע של סגירת השידור, סגירת העסק, חתימה על חוזה, לא משנה מה, יהיו כל מיני ללללללל, מפריעונים כאלה קטנים, ללללללל. אז בסדר, אני בא, בוא נפעיל שיקול דעת, אולי הם מדברים משהו שהוא חשוב. אז כלל הוא ככה, אם הם אומרים לכם אינפורמציה חדשה... בסדר? אז אוקיי, בוא נשקול לפי האינפורמציה החדשה, מה כדאי לעשות. אבל אם הם סתם תוכנים לכם מים שכבר תחנתם בעבר ואין פה שום אינפורמציה חדשה, אז זה סתם מפרים לכם. תפעילו את השכל. אני תמיד אומר ללכת עם הרגש, אבל להביא את השכל איתכם. למה? כי אותו היום ישנה הכל. מה זה אותו היום? ומה זה לא? כל זה בעוד בשיר הבא. אותו היום של משה פלד. שיר שקט וחמוד.
ודבני הכירי כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת, ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא. על כיסי יושב ומחשב כל צעדיך, גם אם רע הנסתר על הנגלה. אהבתנו ובאחלי אבוא ואראה שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש ומכיר אתה אבי בכל קשיי הדרך ורוצה אתה בהם לחכם שם של העולם וברגעי הירידות שם נתקרבו דרכנו נחזק ידיי שלח לי הסולם ומחכה ליום בו תתגשם עתירתנו ואבוא אליך יחד עם כולם שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותרומם אותנו אל מקום חדש
בעזר של מקום חדש ואנחנו פה מגיעים באמת למקום חדש עכשיו טוב, הגיע הזמן עכשיו 1:16 דקות לדבר קצת על שינוי ואיך עושים אותו בעזרת השם וישועתו מה אתה שואל? מה הנושאים שלמדים בסדנה? הרבה מאוד נושאים אבל נוגעים לנושאים כמו חרדות וכמו דאגות וכמו לחצים וכמו OCD וכמו סתם כלים להיות יותר מאושרים כמובן זה בקטע של העצמה האישית וכדומה ריפוי דרך סליחה כל מיני דברים מהעבר שלנו אתה יודע אנחנו מקפידים על אנשים מסוים קשה לנו לסלוח הכל מלווה כמובן בתרגילים גם אצל דמיון מודרך גם בתרגילי מחשבה כאלה יש הרבה מאוד כלים הרבה מאוד עצות טובות מעבר לזה אנחנו יודעים לטפל בעצמנו ובאחרים במגע יד, ריפוי מגע יד טבעי ואנרגטי ופשוט, מאוד מעניין, מאוד עוצמתי אבל. לומדים צמחי מרפא קצת, לומדים דברים מעשיים, כל מיני קצת אבנים, אבני חן, לראות איך עובדים איתם, תרגילי נשי, יש המון המון דברים, תראו אפשר לקבל סיליבוס שלם של כל השיעורים, מה לומדים, איך לומדים וכמה לומדים. אז רק נחזור אותה לטלפון פעם האחרונה בלי נדר, אולי לפני האחרונה, 053, מי שרוצה טלפון לסדנאות, יום, יש לנו עוד שבועיים. אנחנו יוצאים למסע של סדנאות, ואז לא נדבר על זה שלושה חודשים, פחות או יותר, כי זהו, זה סדנאות שלושה חודשים. מי שרוצה טלפון לסדנאות, טלפון הוא כזה, 053-436-1311. אני חוזר, 053-436-1311. אוקיי, בואו נדבר עכשיו על שינוי. כדי להשתנות, אתם צריכים לדעת מה אתם רוצים להשתנות. מה אתם רוצים לשנות? עכשיו, שימו לב טוב, לא מה אתם לא רוצים, אלא מה אתם רוצים. מה, לאן אתם רוצים להגיע? מה הבעיה? מה השאיפה שלכם, לאן אתם רוצים להגיע בסופו של דבר, ובאותה שאלה לשאול את עצמכם, מה מונע מכם?
מה הבעיה?
מה הבעיה? למה אתם לא עושים את זה עכשיו? מה מעכב אתכם? אל תגידו לי מה אתם לא רוצים, תגידו מה אתם רוצים, תנסו להיות מדויקים. עכשיו, אני מסביר, אני אקרא מאוד פשוט. אחת הסיבות שאנחנו לא משתנים, זה כנראה שלא מספיק רע לנו. מה זאת אומרת? אני אסביר. אדם מפחד משינויים. שינויים זה קשה, זה כואב, זה מצריך אנרגיה, יש פחד מהלא נודע, אולי אני לא אצליח הרב, אולי וכן הלאה. ולכן, אחרי שאתם מחליטים מה אתם רוצים, אתם עושים חשבון נפש בעצמכם, מה מונע ממני, מה הבעיה? תעשו את מה שצריך. אתם צריכים דבר שנקרא לזה בעברית מינוף, או leverage באנגלית. מה זאת אומרת? אתם צריכים להביא את עצמכם למצב שאתם חייבים להשתנות. לא, תשמע, זה יהיה נחמד אם אני אשתנה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? לא אכפת לי לנסות, לא אכפת לי לנסות. אתה יכול לנסות, אבל אתה לא תחזיק מעמד, אני מחכה. אתה או את, אתם צריכים להרגיש, תקשיב. הרב, אני מוכן למות על זה, מה שנקרא. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו אותו דבר. אני בא עם כוחות, הרב, אני בא עם, מוטיבציה, אני בא, תבין, עם כל האנרגיה, עם כל הכוחות, הרב, אני בא עם כל הכוחות עכשיו. כי אתה צריך כוחות, אתה צריך הרבה מאוד מוטיבציה, והמוטיבציה לא תבוא מבחוץ או על ידי מישהו אחר, כי זה יחזיק איקס זמן, זה צריך לבוא ממך. אתה צריך לרצות, לכן כל אלה שערב, אתה יכול לדבר עם הבן שלי, אתה יכול לדבר, זה נחמד, זה טוב, אני לא שולל את זה, אבל זה חייב לבוא מהבן אדם בפנים, הוא צריך לרצות, הוא צריך לרצות לקבל עזרה, הוא צריך, היא צריכה להרגיש שהיא חייבת להשתנות, רק אז זה יקרה שינוי. למה אני אומר את זה? כי תראו, קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מסוגלים. די לשים לנו מקלות בין הגלגלים. אנחנו מסוגלים. כל שינוי אתה מסוגל, אני מחכה, אתה מסוגל. כי אם אני אעמיד לך עכשיו אקדח מול הרקה, חס ושלום, כן? אבל אני אשם לך אקדח מול הרקה, ואני אומר לך, תעשה את הדבר הזה, אוקיי, ואתה תשתנה, אתה תשתנה כמו גדול. או להבדיל, לא רק אם אני אאיים עליך, מה קורה אם אני אציע לך $1,000,000 אם אתה מצליח את השינוי? אתה תעשה שני שינויים אפילו, אני מחכה. היי, קשה מה קשה, $1,000,000 יהיה קשה, אני אסתדר עם זה. זאת אומרת, זה לא שאני לא יכול, רק צריך רצון, צריך סיבה ורצון. הסיבה ורצון הם שני דברים, או כאב או הנאה. או שאני ארגיש שזה סיוט להישאר ככה, ואם אני נשאר ככה, אני הורס לעצמי את החיים, ואז יגרום לי להשתנות, כי אחרת, הכאב של השינוי, להשתנות זה קשה, זה כואב, לא בא לי, לא בא לי. אז אם הכאב של לא להשתנות לא יהיה חזק יותר מהכאב של השינוי, אתה לא תשתנה. אני אחזור עוד פעם, אתה יודע, מי שלא שמע אותי. אתה חייב שלהישאר במצב הנוכחי יהיה בלתי נסבל. אם את נשארת במצב שלך עכשיו, את חייבת להאמין שזה הדבר הכי גרוע בעולם. את הורסת עצמך את החיים, את הורסת לך את העתיד. זה צריך שיכאב לך הרבה יותר מאשר להישאר במצב הזה. הבנתם מה הכוונה? הרי שינוי זה כואב, נכון. אז אם עכשיו השהייה במצב של חוסר שינוי לא יהיה יותר כואב מהכאב של השינוי, אני לא אשתנה. זה חייב להיות שעכשיו זה הכי כואב שבעולם, אם אני נשאר ככה, ואז אתה יודע מה, הכאב של השינוי הוא עדיף. אני מוכן שיכאב לי השינוי, כי המצב העכשווי הרבה יותר גרוע. כמו למשל אדם שרוצה להפסיק לעשן. הוא אומר לך, הרב, אני רוצה, בעזרת השם. הוא חייב להיות במצב שהוא חייב להפסיק לעשן, או שהרופא יגיד לו, תקשיב, אם אתה ממשיך לעשן, אתה רואה את הריאות האלה, פיח של התנור הוא יותר גרוע מזה, או פחות גרוע מזה, אתה חייב להפסיק לעשן, כי אם לא אתה לא תרקוד בחתונה של הבת שלך, ואז הוא יזדעזע, וזה יכאב לו, שאשתו תצא לו סנקציות, והוא ישן בחוץ קצת, חס ושלום, בלי רעיונות עכשיו, לרעיון. זאת אומרת, שלהישאר במצב זה בלתי נסבל, אני חייב להשתנות, אז אני אשתנה. בסדר? או מצד שני, תנסו להראות לעצמכם, ולהמחיש לעצמכם, ולתת לעצמכם להרגיש כמה כדאי לי להשתנות. כמה אם אני אצליח להיפטר מהגועל נפש הזה, איזה איכות חיים תהיה לי. איך החיים שלי השתפרו, איך המצב רוח שלי השתפר, איך המצב הפיזי שלי השתפר, איך היחס שלי עם הילדים והמשפחה ואשתי השתפרו. הבנתם? זאת אומרת, או המקל או הגזר, או המקל שאתה לא יכול להישאר ככה, כי אם אתה נשאר ככה אתה הורס את החיים שלך, או השכר שאם אני אשתנה יהיה לי באמת חיים הרבה יותר טובים. אז בראש ובראשונה צריך להבין אבל שאתה מסוגל, בסדר? אתה חייב להיות מסוגל. ותאמין שאתה מסוגל ואתה באמת מסוגל. ואז אתה יוצא לדרך. אתה יוצא לדרך שהגדרנו מה אתה רוצה. בדקנו מה מונע ממך. תבדוק אולי זה כל מיני מחשבות מקבילות כאלה שאני לא מסוגל, אני לא יכול, זה אני זקן מדי, אני צעיר מדי. ועם כל הכבוד תתחיל לאתגר את המחשבות המקבילות שלך. זה צריך ללמוד וגם לומדים את זה בסדנאות, אבל עכשיו רק אנחנו לומדים את הכללים הגלובליים נקרא להם. אחרי זה מינוף, מוטיבציה, רשימה של חסרונות אדירה אם אני נשאר במצב הזה. איך, 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 לא יכול להישאר במצב הזה, אסור להישאר במצב הזה. מצד שני, איזה איכות חיים תהיה לך אם אתה משנה את המצב. איזה כיף, איזה כיף, איזה שחרור. איזה, תמיד, הייתי עבד, עבד, איך. עכשיו אתה משוחרר. וגם אם יש נפילות בדרך, לא קרה כלום, אנחנו ממשיכים להילחם, אמרתכם, זה היסוד שלנו, אנחנו אף פעם לא נשברים. ואז הדבר השלישי קצת דורש לימוד, אני אומר מפורש, אני אגיד את זה ככה באופן כללי, אבל בסדנות מרחיבים את זה, כי צריך להבין איך עושים את זה באמת, אבל הרעיון הוא להפריע להרגל. מה זאת אומרת להפריע להרגל? אנחנו, לצערנו הרב, אם אנחנו עושים מעשה מסוים שוב ושוב ושוב, המעשה הזה חודר לנפש, ובמוח אפשר ממש לראות את זה בצילומים, אם זה FMRI וכדומה, ממש לראות מסלול במוח, כביכול אזור למידה חדש, שנוצר בעקבות מה שנקרא repetition, חזרות, חזרות, חזרות. כל פעם שאני עושה מעשה מסוים, זה חודר למוח ויוצר איזשהו לינק כזה, איזשהו קיצור דרך בין הנוירונים השונים. אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, והקשר הזה רק מתחזק, ואתה יודע, הקבוצות של האקסונים מתחברים, וזה נהיה יותר ויותר חזק, סינפסות נהיות לי שמה. ואז קשה מאוד להשתנות, כי זה נהיה כמו קיצור דרך, בשנייה אתה נופל, הנה, אופ, נפלת, הנה, אופ, נפלת. אז יש מסלול להרגל. מסלול מתחיל תמיד מטריגר מסוים. זה חייב להיות טריגר. משהו שראית, שמעת, הרחת, לא אכפת לי מה, ופתאום זה מלא לך את הרצון. לפני כן לא רצית לעשות שטויות, לא רצית לראות משהו, לא רצית לאכול משהו, לא, הכל היה בסדר. ראית משהו? הרחת, שמעת, לא יודע מה, אופ! עולה לך הסוויץ' בראש, אני רוצה. לא אכפת לי כרגע מה אני רוצה אפילו. ואז בדרך כלל מה שהיית עושה עד היום, עד לפני השיחה הזאת, היית הולך לעשות את המעשה, ואחרי זה, ואתה קבל סיפוק כזה או אחר, לטוב או לרע, זה לא משנה. פה צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל כמובן אני צריך להרחיב, אני רק נוגע בנקודה אחת, בסדנאות מרחיבים הרבה יותר, כי צריך ללמוד באמת איך עושים את זה. צריך ללמוד להפריע להרגל. אחת השיטות, זה לשבור משהו, אתה מבין? לעשות משהו שכאילו יסחק כאילו כמו ככה. אה, 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 אתה מבין? כאילו משהו שיעיר אותי. לא, 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 אתה מבין? משהו שתחליט אותו מראש, לא לחכות שזה יתקוף אותך ומה אני אעשה עכשיו? אני לא יכול לעמוד בניסיון. לא. אני פעם היה לי משהו שהייתי עושה כאילו ככה, עם הראש. אתה יודע, מכיר את זה? טוב שאני לא מצולם עכשיו, השם יעזור לי. הייתי עושה כמו שהייתי, היה לי איזה טריגר, דבר מסוים. הייתי כאילו, כמו מתעורר, כאילו, עושה ככה, ובכוונה, שזה יהיה משהו אפילו קצת מצחיק או טיפשי, שתצחק על עצמך קצת. משהו שישבור לך את ההרגל הזה. ואז תתחיל לעבוד עם זה. תתחיל לחשוב, הנה, יש לי טריגר כזה, סתם דוגמה, זה יכול אפילו לאכול ממתקים מסוימים, או לעשן סיגריה, או כל מיני שטויות אחרים, אני לא יוצא לפרט לך אפילו. איך שעולה לך הטריגר, תמיד תתעורר. תתעורר, אחי, תתעורר, תעשה משהו. הבנתם, תתחילו לעבוד עם זה, ותעשו את זה עוד פעם, עוד פעם, כאילו עוד פעם. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. אני בא לי טריגר, בא לי טריגר, אתה מבין? אתה לא חייב לקחת דווקא את הרעיון הזה, אני משאיר לכם, תעשו לכם רשימה של אופציות, מה אתם עושים, אם עכשיו יש טריגר כזה, יש לך איזו יצרה שתוקף אותך, מה אתה עושה? איך אתה שובר את הרגל? איך אתה לא נותן לו לסחוב אותך למקומות הלא נכונים האלה, אחרי שאתה כועס על עצמך, אתה מבין? איך אתה שובר את זה? שובר! ואתה מסוגל לשבור, את מסוגלת לשבור. ככה אפשר לעשות דיאטות, ככה אפשר להפסיק לעשן, ככה מלא דברים, אני מלך, אנשים עושים דברים מדהימים. אז לשבור את ההרגל. או לטריגר? הבנת? אתה מתעורר? זהו. וככה לאט לאט, בעיני הדמיון תעשה, תתאמן עוד פעם, יש טריגר, אתה עושה את זה, עד שזה כבר הפך להיות חלק ממך בלתי נפרד, כבר עשית מה שנקרא מסלול קיצור דרך אחר. עכשיו, חלק הרביעי, תחפש תחליף חיובי, אם אפשר לחפש תחליף חיובי. תחליף חיובי, למשל, סתם דוגמה, אדם שמעשן, זה לא שהוא נהנה באמת מהריח של הסיגרות המגעילות האלה, אלא זה נותן לו אולי רוגע, או אולי איזה אקט חברתי כזה, אחי, אני קול, אני, אתה יודע, גבר, מה אני, מה קורה? עם הסיגרה, אתה מבין, נותן לו הרגשה, אחי, כן, אני גיבור. אז תנסה לחפש תחליפים טובים. זאת אומרת, אם למשל אתה חושב שהסיגריה מרגיעה אותך, אני אומר לך, זה לא הסיגריה, אלא זה, בוא נאמר, נגיד, הנשימות. כשאתה שואף ונושף לאט לאט, זה מרגיע. עכשיו, ברור שכל השיחה הזאת צריכה להתחיל מההתחלה, ואמרת לך, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. כי אם אתה לא רוצה להפסיק, אף אחד לא יעזור לך. זה לא שאתה תעשה את זה, נו, הנה, אני עשיתי, זה לא עוזר לי, הרב. זה לא עוזר לך, כי אתה לא רוצה באמת. אם אתה באמת, באמת רוצה ותהיה מוכן ללכת על המסלול, הכוונה היא לחבר סבל נוראי אם אתה נשאר במצב הזה הנוכחי, ומצד שני, באמת הנאה אדירה שאתה מדמיין אפילו שתהיה לך אם אתה תפסיק עם השטויות האלה, איזה חיים נקיים יותר, אתה לא תבזבז את הכסף שלך, אתה לא תצריח מהסיגרת האלה, אתה לא תהיה עבד עכשיו, יש חורף, לצאת החוצה כמו איזה כלבלב, בשביל לעשן כל הזמן. אז הדבר הרביעי זה להחליף את ההרגל השלילי מההרגל החיובי. אם אתה רגיל לאכול שטויות, אז בוא נאכל משהו בריא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל שוב, צריך להרחיב בזה בשיעורים יותר מתקדמים, אבל פה אנחנו נותנים רק נקודות מחשבה והן טובות. דבר חמישי זה לתרגל את המצב החדש. זאת אומרת, ושיננתם לבניך, צריך שוב פעם ושוב פעם לחזור ולדמיין, הנה, יש לי כך, אני עושה כך, יש לי כך, אני עושה כך, לאט, 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 שאני מאומן, כמו, תמיד, חיילים מתאמנים שנים, שעות, ימים, כל הזמן, על הצד ויהיה, באמצע לילה, קפצה, קפצה, תמיד, מהירים אותם באמצע לילה, באמצע היום, הם מתרגלים עוד פעם ועוד פעם, כדי שזה יהיה חלק ממני. ואז הדבר האחרון, אחרי שתרגלתם, אמרתם מה אתם רוצים, בדקתם מה עוצר אתכם, למה אתם לא עושים את זה עד עכשיו, חיברתם סבל נורא למצב עכשווי שאתם לא נשארים ככה בחיים, אתה חייב להשתנות, חיברתם הרגשה טובה על אם אתם כן תשתנו בעזרת השם, הפרעתם להרגל, כל פעם שמגיע איזה טריגר כזה, עשיתם חזרות, לקחתם איזה הרגל חיובי במקום זה, קצת נשימות עמוקות, לאכול איזה גזר, אין לי בעיה, הדבר השישי זה לעצום את העיניים ולנסות לקפוץ לעתיד ולחשוב, הנה, יש לכם איזה ניסיון מסוים. מה אתם עושים? מה עובר לך בראש? האם ההתנהגות הקודמת שלך או ההתנהגות החדשה? ואם אתה מצליח לראות עצמך עושה את ההתנהגות החדשה, שובר את ההרגל ועושה משהו חיובי, מעולה. אבל אם לא, אם אתה מדמיין שאם קורא לך עכשיו ניסיון, טריגר כזה, אתה חוזר חזרה לאותו מצב שהיית פעם, אתה תמשיך לעשות פעם את התרגולים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבעזרת השם, הנה ימים באים.
פזיז מעשים, בהול תנועות, ונות פנאי להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את האר השם, למען השם, איך עוד הלב הזה ישן, בתור לקופה הראשית. ערפי לטוב, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. עמד עלינו זכות על הרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפנים, לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת המסביעים את הלב. ירידת הדורות כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ערפי לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות.
הופה, נתקע לי הזה, תודה רבה, לחצתי פה שזה כפתור לא נכון. טוב, התוכנית כבר 1.35, יקירה, ואנחנו לאט בישורת האחרונה של התוכנית. אז בואו ניגע בכמה נקודות מתוך הפרשה, דברים ידועים, אין פה חידושים יותר מדי. יש אומרים, אתה יכול להסביר לי בבקשה למה נוח לא זרק את הזבל מהחלון? הרי היה לו קומה שלמה של זבל, שיפתח את החלון ויזרוק אותו. מה עכשיו הוא צריך להתעקח שם עם הזבל הזה קומה שלמה? נו באמת, אין איזה עמותות גרין פיס כאלה. אתם מזהים את המים, אדוני! זרק את זה מהחלון! אין לה רוצים להגיד שעל דרך המוסר, נכון? עם חוכמה להתמודד עם זבל, לא לזרוק אותו. רק אני אגיד לכם, זה לא רק להתמודד עם הזבל. אני נתתי פעם הרצאה לחברת צבי כהן ובניו. פעם הבאה שתראו מסעיות זבל, תנסו לראות מה כתוב עליהם. תראו הרבה מאוד מסעיות זבל, כתוב צבי כהן ובניו. זה אדם באמת עם ראש, אתם יודע, ראש חדשני נקרא לזה, לא יודע, שפשוט עשה, ברוך השם, שנתתי הרצאה לחברה, וכאילו הם עושים כסף מזבל. אתם מבינים? תחשוב, גם מזה ולפשר עשת מיליונים, אדוני! רק אתה צריך להיות עם ראש פתוח, ולחשוב במקומות שאנשים לא חשבו, להיות יצירתי. אז ככה זה גם בחיים. אם יש לכם תקופות קצת של זבל, או הנגשה קצת שלא הכי הכי הכי, יש כאלה שעושים איזה כסף, תדעו לכם, יש כאלה שדווקא מרגעים הקשים, הם מצליחים הכי הרבה. נכון? ופה מגיע הנקודה החשובה ביותר. מי יצליח ומי לא, לאן תגיע, לאן לא תגיע. כולם מכירים את הפסוק, ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. אז כידוע שנוח יוצא מהתיבה עם שלושת הבנים, הוא נוטע כרם, טיק 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 באותו יום, וישת מן היין, וישקר ויתגל בתוך אהלו. טוב, אז נוח, באמת, יש נפילה פה. יש נפילה למרות כל השהייה בתיבה והחסד האדיר והכל, אבל יצא החוצה. ויחל נוח איש האדמה. אז מגדירים אותו כאיש האדמה, זאת אומרת, הרי עדיין לא זכה להתרומם יתר על המידה, שוטה משתכר, ואז הבנים מחליטים לשמור על כבוד אביהם. ויקח שם ויפת הסמלה, ישימו על שכם שניהם, והולכים אחורנית ומחסים אותו. נהדר. אבל כרגיל, הרי כולם יודעים, רשי במקום הזה, ויקח שם ויפת, אין כתיב ויקחו, אלא ויקח. לימד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. לכן זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכו בניו לקבורה, שנאמר אתן לגוג מקום שם קבר. בסדר? וחם שביזה, כל אחד קיבל את העונש, זה הוא קיבל את העונש שלו, אבל השכר העיקרי של שני הבנים הגדולים, יפת ושם, כאשר שם מקבל מצווה ציצית, הוא וזרו וזרע זרו עד עולה בעצם מצווה ציצית, שגם כרגע כל עם ישראל, ברוך השם, מי שיודע, מי שלא יודע, אז הוא לא הולך עם ציצית, זה פשוט לא יודע, זה לא שהוא לא רוצה, הוא לא יודע, שאתה כל רגע שאתה עם הדבר הזה, זה מצווה, כל שנייה, אתה יכול לישון עם זה, אתה יכול ללכת עם זה, בלילה, כן בלילה, לא שנה, אבל מבחינתנו, כל רגע זה מצווה. ולמה? כי שם יתאמץ יותר. אני רוצה שתסבירו לי, יקיריי, מה הכוונה יתאמץ יותר? מה היה שם? זה לא שם תפרו את הסמלה. זה מה, או יש פה איזשהו מחצלת, יש פה איזשהו בד, יש פה איזשהו סמיכה. נו, מה זה ויקח שם ויפת? מה השם יתאמץ יותר? אתה יכול להסביר לי? אני לא מבין את הדבר הזה. מה, הוא התכופף מהר יותר? הוא התכופף חזק יותר? כאילו, מה מדובר פה? זה לא... טוב, וילך שם לשוק ויקנה סמלה ויחזור 90 קילומטר בריצה. לא. שניהם בבית, באוהל, ושניהם כנראה רואים את אבא. אוקיי, אז גם יפת, גם שם באותו מקום. זה לא שיפת נמצא פה. שם טיפה יתאמץ יותר. אבל תראו אם התורה מספרת לנו, זה נותן לנו קצת, נותן לנו כוחות אדירים, אדירים. שם יתאמץ קצת יותר, קצת, זה בעל פית המילימטר מצידי, זה טיפה יותר, הוא קצת שם לב יותר, קצת רץ ראשון, קצת עשה את זה יותר עם לב, יותר עם מחשבה, לא אכפת לי מה אפילו. אבל השכר, יקיריי, לנצח נצחים שונה. נצח נצחי, תבין ששם זוכה לטלית, לטלית. מה יפת זוכה? לקבורה, חזק וברוך. שתהיה מלחמת גוג ומגוג, אז נקבור את החבר'ה שלו. סדר, מה בינתיים? מה בינתיים? נוח היה לפני 5,000 שנה עוד מעט כמעט. מה, מאיפה, מה? איפה הבן אדם? מה אתה מדבר איתי? 5,000 שנה מצידי יש לנו מצווה ציצית. נכון, ממעמד הר סיני צובנו, אבל אברהם אבינו מן הסתם גם קיים את זה. אברהם אבינו ב-1948 לבריאה הרי בא לעולם. לפני כן קצת, נכון? לא, 1948 הוא נולד. בשנת 2000 הוא התחיל כביכול להתחיל לגלות מה שנקרא את היהדות בעולם. זה 2000 שנה של תוהו שחזל מגדירים. 2000 שנה בגיל 52 הוא יצא לעולם להפיץ את היהדות מה שנקרא, אז לכן אומרים ש-1948 לבריאת העולם, לא לקום, אתה יודע, לספירה שלה, 1948 לבריאת העולם, אברהם אבינו נולד. נו, אז תחשבו כמה שנים, מצווה ציצית, למה? כי הוא יתאמץ יותר, הוא יתאמץ יותר במה? בקצת. יופי, עכשיו נבין כל אחד ואחד מאיתנו. אתה הולך לברך אשר יצר. אתה הולך לעשות קריאת שמע למיטה, אתה הולך עכשיו להרבית, אולי אם יש לך דיון עניינים, לא יודע מה נסגר איתך, אבל לא משנה, את עוזרת עכשיו בבית, את עוזרת לאמא, את מבשלת בשולי שבת, אתה עוזר לאשתך. כל אחד מכם שעושה משהו, 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 טיפה תתאמץ יותר, טיפה יותר עם לב, טיפה יותר עם התלהבות, טיפה יותר עם מחשבה. תזיז את החותך, תעשייה את הכלים, תעשייה את פריירים, אנחנו לא עושים את זה. תמיד יש לך מלא מצוות סביבך, את יכולה לעשות מלא 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 מצוות, וטיפה מאמץ יותר, טיפה, לא דבר הרבה, טיפה מאמץ יותר, משנה את ההיסטוריה שלך, של זרך, זרע זרך עד עולם. הבנתם מה התורה מספרת לנו? זה לא סתם ככה סיפורי... אם התורה כותבת לנו לנצח נצחים, ויקח שם ויפת את הצמלה, אז אתה עושה טיפה יותר מאמץ, תבין, מניח תפילין, תן את התפילין כבר יותר עם התלהבות, תחשוב למה אתה עושה, כי ביד חזקה הוציאה נושא ממצרים, אתה משבט את הלב, משבט את המחשבה. זה כיף לא רגיל, אתה יודע למה? כי אם היום אמרו לנו, אתה רוצה יותר שכר, בוא, תלמד תורה 36 שעות רצוף, דבר איתי אחר כך. לא, 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 לא. מילה אחת של תורה, מילה אחת, שקולה כנגד כל התורה כולה, כנגד כל המצוות כולם, כי תלמוד תורה כנגד כולם. תבין, הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, בוא, רק כך, הנה אני פורס לפניך את העולם, מה שנקרא. יופי, אז זה העבודה שלנו. וכמובן שאנחנו יודעים שגם בהתגברויות זה ככה. אם יש לך איזה ניסיון קשה, אז לפונקציה אגרא, ותזכור את זה, אם אתה מתגבר, אם אתה עוצר, אם אתה מפסיק, תחשוב איזה שכר ענק מחכה לך. לכן אמרת לכם, צריך לקשר למעשים שלכם, או הרגשה של איכסה, מה שנקרא, סב, אני לא נשאר במצב הזה, אני לא נשאר במצב הזה, אני משתנה, לא משנה מה קורה, אני משתנה, איך שאני נחשב, אני לא נשאר. אני הורס לעצמי את החיים, אני הורס לעצמי את העתיד, אני הורס לעצמי את הכל, אני לא נשאר ככה, אני מתחיל לצאת לדרך חדשה, לא, 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 לא. אבל אז יהיו קשיים, נכון? אתה צריך למה חזק, שיעזור לך לעבור את הקשיים, כי אתה לוחם, אתה לא מפסיק, אתה בעזרת השם תצליח בסופו של דבר. תזכור שאתה כמו נהג מרוצים, אתה מתבונן ומתמקד בפתרונות. איך אני יכול ללמוד מהטעויות שלי, איך אני יכול לשקם את עצמי, איך אני יכול להרים את עצמי, ובעזרת השם בסופו של דבר אני גם אצליח ויראה לכולם שאני יכול להצליח. וגם את, כל מה שעברת לא עברת לחינם, בעזרת השם כל מה שעברת תעבירי את זה הלאה, תחזקי בנות אחרות, את תעמדי ברשות עצמך, את תעמדי מתחת לחופה. וכשבעלך יגיד לך הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, תגיד לי, זהו, עשיתי את זה. מפה יתחיל גם מסע נוסף, וקיראי שהחיים לא נגמרים, ולכולנו שאני עוד בירידות, הכל טוב. אבל זה הרעיון של כל אחד מאיתנו, ובעיקר אנחנו רוצים להישאר באחדות, כי זה מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו, ולכן הן עם אחד ושפה אחת לכולם. אומר הזוהר, דה הכל זימנה דבני עלמה אילן עם אילן ברעותה חדה וליבה חד, כל זמן שבני העולם, כמובן עם ישראל בעיקר, אחד עם השני, ברעותה חדה, ליבה חד, הלב שלנו מחובר, אף על גב דמר דבה, בקדוש ברוך הוא, אפילו שמורדים בקדוש ברוך הוא, דור הפלגה, מורדים, בונים בניין, אנחנו הולכים ללחם איתו. לא שלטה בהו דינה דלעילה, לא ישלוט בנו דין. כיוון די התפלג מיד ויפץ. זהו, כל זמן שהבריאות חיים ברצון אחד, בלב אחד, אף על גב שהם מורדים בקדוש ברוך הוא, לא שולט בהם הדין למעלה, אבל כיוון שמתפלגים, אז נהיה בלגן. זהו, אז זה העבודה שלנו, יקירה, להישאר מאוחדים, להישאר אחד עם השני, לעזור אחד לשני, לחזק את בני המשפחה, לעודד את ההורים, כן, לא יקרה שני, לא צריכים כל מה נרדוף אחריכם, לחזק אתכם, צמחו קצת ההורים, תעשו להם נחת, הנה אני לומד תורה אימא, הנה אני חוזרת להתפלל, אני מפסיקה עם השטויות שלי, הנה אימא, קחי את הטלפון הזה, תשמירי, אני לא רוצה אותו. מה יקרה, מה יקרה, אתם תרגישו יותר טוב. די לחיות כמו איזה אכברים, אני אומר, כל הזמן מחביאים, די. איזה הרגשה כיפית, יהיה רצון שנמשיך לחיות ככה, תמיד אמיתיים, חוזרים בתשובה באמת, עברנו את החגים, זהו, בואו נהיה רציניים. בסדר, שני פינות, לא מתרגש מהם, לקום אבל, לקום. כי אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יתרחק מכם, תזכרו דבר אחד, לא הוא זה שזז. שמעתם? אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יתרחק מכם, אז תפנימו שלא הוא זה שזז, אלא מישהו אחר. כי טוב השם לכל.
טוב השם לכל!
אפשר לרקול, לא קרה כלום? שעה מאוחרת אבל נורא.
טוב השם לכל.
ידיים למעלה.
טוב השם לכל.
טוב
השם לכל. ורחמיו על כל מה.
עוד פעם.
טוב השם לכל.
פאק, אני יכול להפסיק, להפסיק להפריע.
טוב, השם לכל.
ועכשיו, 2, 3, 4, 5. השם כי טוב, זהו יקיריי, אנחנו לאט לאט פה סוגרים את ה... את ה... את התוכנית. כן, אין מה לעשות לאט לאט, אבל בדבר אחד אחרון, בוא נבין שכל הקווה לטובה, כל המעוקבים, אם זה שידוך, אם זה ילדים, אם זה פרנסה, אם זה אישי, כל הקווה לטובה. מאיפה יודעים את זה? איפה לומדים את זה בפרשה? האמת ששבוע שעבר, אבל שקשור על הפרשה שלנו. פסוק אומר, בפרשת בראשית ב... פרק ה' ד' פסוק למד ב' ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. יפה מאוד. מה אכפת לי בן כמה הוא היה? מה זה משנה בן כמה 500? אומר רשי, אמר רבי יהודן, מה טעם כל הדורות הולידו ל-100 שנה וזה ל-500? למה נוח התעכב את 500? מה? כולם באותה תקופה יולדים בגיל 100. הנה, זה, ברוך שם, אדם בן 100, אופ, מתחיל כבר, נהדר. למה נוח התעכב את 500? היחיד הצדיק בעולם, ריבונו של עולם היחיד. תחשבו הפעם נוח, כמו אברהם אבינו קצת, כביכול. תחשבו, אברהם אבינו, הצדיק היחיד, כולם יש להם ילדים, רק אברהם ונוח, ואברהם ושרה פה, מחכים, מה נסגר אלוקים, כביכול. אז נוח אותו דבר, גם הוא היחיד הצדיק מכל העולם, הכריב אלוקים את העולם, תחשבו, זה מפחיד, זה הכריב את כל העולם, רק בנוח והמשפחה שלו, נו. אז למה נוח היה צריך 500 שנה? אומר רשי, בשם רבי יהודן, אמר הקדוש ברוך הוא, אם רשעים הם יובדו במים. אם נוח עכשיו היה מתחיל ללדת ילדים כבר מגיל 100, אז עד גיל 500, היה לו שיבטי, לא קש, שיבטי. אז עכשיו הם יהיו רשעים, הם צריכים לעמוד במבול, זה היה כואב לו הלב. הוא בתיבה, והלב שלו נקרא, איפה הילדים שתמין, שם ירחם. ואם הם היו צדיקים, אז הוא היה צריך להטריח לבנות להם הרבה תיבות. הרבה תיבות. הוא היה צריך לבנות צי של אוניות. לכן כבש את מעיינו ולא הוליד עד 500 שנה. כדי לא שיהיה יפת גדול מבניו וראוי לעונשין, קיצור. אז אני רוצה להבין את זה. מצד אחד, אתה אומר לי ככה, שנוח היחיד הצדיק, הוא מתעכב פה כשכולם כבר יולדים סביבו, ואתה מבין, תחשבו, 120 שנה הוא בונה את התיבה, ויורדים עליו, צוחקים עליו, והוא, כולם יש להם ילדים, לנוח אין. בגיל 500, ברוך השם, נולדו לו שלושה, נחמד. למה לא קיבל יותר ילדים? כי אם היו רשעים, היו מתים במבול ואז כואב לו הלב. אבל הדבר השני, ופה יש נקודה עדינה, אם היו צדיקים, נו, אז מה? אז נוח היה צריך לבנות צי של אוניות. נו, שיבנה צי של אוניות. אתם מבינים? מה עדיף? להיות עכשיו עקרים 400 שנה, או לבנות צי של אוניות? תשאל את נוח, הוא היה אומר לך צי של אוניות. לא, הוא היה אומר לך, הוא לא היה אומר את זה, אבל בורא עולם יודע מה באמת אדם רוצה, מה באמת טוב לבן אדם, אנחנו לא יודעים את זה. אז אלוקים הבין שמבחינת נוח זה מה שהדבר הכי נכון עבורו. אז אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו עושים את שלנו, ומפה תשמחו על בורא עולם שהוא יודע מתי, למה, כמה, איך. אמרתכם את זה פעם, שאמונה זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. אמונה זה לסמוך על התזמון של בורא עולם. אתה אבל לא יודע מתי טוב לי הדבר הזה. ותן לי את זה שטוב לי. לא שאני חושב, לא שהשכנים חושבים, או הדודה זלדה חושבת. רק אתה בורא עולם, אני מתפללת, אני מתחזקת, אני רוצה את זה בורא עולם, אבל אתה יודע מתי טוב בשבילי. וזו ההסתכלות שלנו צריכה להיות, יקיריי. וזהו, ומפה תשחררו. תהיו בתיבה. נוח לא זכה, אנחנו אבל באמת בתיבה אמיתית. אם זה התיבה של הבחורי ישיבה, שזה בישיבות הקדושות, הנה חזרתם לישיבה, תהנו מהרגעים האלה, בנים יקרים, אני אומר לכם, זה הזמן הכי יפה בחיים שלכם. אתם לא אולי מבינים או מוכרים את זה עכשיו. אין לכם עול, לא של פרנסה, לא של אישה וילדים, לא של כלום. שב, תלמד תורה. שב, תתעלה, תאסוף ידע, תאסוף הכל, אתה יכול, אתה רבי שמעון ברוך במערה, תחשוב, אתה יכול להתחזק בקדושה, אתה יכול להתחזק בלימוד תורה, בקרבת אלוקים, שום דבר לא מפריע לך באמת, תחשוב. בסדר, חברותה כזה, מיטה כזאת קיבלת, חדר כזה, דאי להיות קטנוני כמו איזה תינוק. באמת, אני מכנו, רבי שמעון ברוך היה במערה עם חול.
מה, אני רבי שמעון ברוך היה רב, תראה את זה.
למה לא? השנים הכי יפות של הישיבה, זה עיקר קניין התורה שלך. איזה תזכה, תיאברך, יהי רצון, ואם לא, אז תבין, אז זה השנים שלך. וגם את, אל תשברי, תמשיך להתפלל, תמשיך להתחזק, אני מבין שקשה, אני מבין שאת עוברת מה שאת עוברת. אבל זה הרבה יותר כדאי מאשר להרים ידיים ולהתייאש, ואין בכלל מה להשוות, מה, אין אופציה, קיריי, אין אופציה. אין אופציה, לא בחוץ, לא בשום מקום בעולם. אין לברוח מהקדוש ברוך הוא, אלא רק לקדוש ברוך הוא. אל אבאלה. זהו, יקיריי. לכן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. אין מה לעשות כל דבר טוב, מגיע לסיום. אז זהו, אז ניפרד ונאמר תודה לאורי כהן הטכנאי, שדואג לכם גם לשירים, תשפר אתכם פה, היום לא היה פרסומות בכלל, זהו. רק שירים, נהדר. אז נסיים. נסיים שבת שלום, ונסיים השתבח שמו של נמואל ארוש היקר, ועם זה נחתום את תוכניתנו לשבוע הזה, ונתראה ונשתמע בזרד השם, שבוע הבא באשרה הימית מי שאיתנו, ומי שלא אני דואג לסכם לכם את זה בדרך כלל בלי נדר, ביום חמישי בחישוב מסלול מחדש, אז לכם שבת שלום, שבת של בריאות, של שמחה, של אהבה ואחווה, שלום ורעות, שבת של תורה, של לימוד תורה, באהבה ובשמחה, שבת שלום. שיר אחרון, ישתבח שמך לעד, של נמול ארוש.
עוד הוא לא
ברחו שמו. טוב, לא נפריע. לילה טוב.
כי טוב השם. עוד הוא לא ברחו שמו. כי טוב השם. כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו. כי טוב השם. כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו. ישתבח שמך לעד, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך לעד, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך. שמחה עוד הוא לא בחו שמו כי טוב השם כי טוב השם עוד הוא לא בחו שמו כי טוב השם כי טוב השם שירו לו זמרו לו כי טוב השם כי טוב השם ישתבח שמך לעד, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך לעד, השם אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך.
כל חי תמיד איתי.